שלום וברכה, פרשת בו, זו הפרשה שהופכת את העם שלנו מעם של עבדים לעם של בני חורין. אוטוטו אנחנו יוצאים ממצרים, מגיעים למקום אחר, לחיים אחרים, הופכים להיות מה שאנחנו. וכשהאדם המודרני של היום מסתכל והוא חושב על עבדות, זה נראה משהו רחוק כל כך, לא רלוונטי לחיים. אף שאנחנו פוגשים סממני עבדות מפעם לפעם, כל מיני עובדי קבלן שנעשקים, אנחנו פוגשים כל מיני עובדים זרים גם, שלא בטוח שמקבלים יחס טוב יותר מיחס של עבדים. יש הרבה מה לתקן, אבל העבדות במובנה הקדום, לכאורה פסה מן העולם. ואנחנו שואלים את עצמנו, איפה אנחנו מתחברים עם המימד הזה של היציאה מעבדות לחירות? איפה זה פוגש אותנו? אנחנו אומרים בליל הסדר, חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא ממצרים. מה, יש איזה תהליך של יציאה לחירות שצריך לחוות, כאילו עובר עלינו ממש? מאיזה חירות אנחנו יוצאים? מהי בעצם העבדות של העולם המודרני? מה מאפשר לצאת מהעבדות הזאת? אני רוצה ללכת דווקא למקום שהוא לא בתורה, הוא ביום יום שלנו, הסופר השכונתי, ורוצה לפגוש את העבדות המודרנית דווקא שם. איך עושה אדם קניות בסופר? אז נניח שהאדם החליט שהוא קונה לחם וחלב בסופר. לא תמיד הוא מחליט, לפעמים אשתו מחליטה, אבל נניח שהוא ממש בן חורין, והוא החליט שהוא זה שקונה, הוא קונה לחם וחלב. כל אחד ישאל את עצמו, כמה אנשים נכנסים לסופר כדי לקנות לחם עם חלב, ויוצאים מהסופר כשיש בידם רק לחם וחלב. זה מתחיל לפני הסופר, זה מתחיל כשאדם נוסע ברכב והוא שומע בפרסומות שאומרות לו, בלי שהוא בכלל תכנן לשמוע פרסומות, הוא רק רצה לשמוע תוכנית ברדיו. התוכניות אומרות לו מה הוא צריך, מה הוא חייב, מה טעם החיים, מה אי אפשר בלי, הפרסומות מדברות אליו, לשוט את כל התת מודע שלו. הוא נכנס עם הסופר במודע לחם וחלב, בתת המודע כל הדברים שהוא לא חשב עליהם בכלל. ואז הוא מגיע לסופר, ויש כלל שיווקי שכל מי שבונה סופר יודע אותו. אתה רוצה לחם? אין שום בעיה. הלחם נמצא בקצה השמאלי הרחוק של הסופר. נראה אותך מגיע לקצה השמאלי הרחוק של הסופר, בלי להתפתות לשום דבר בדרך. בדרך כל המוצרים ידברו איתך. הם יסבירו לך כמה אתה לא יכול בלעדיהם, אתה חייב, אתה פשוט חייב לקחת אותם במחיר הזה, זה ממש טירוף לצאת בלי. ואתה צועד על הלחם, ואפילו אתה האדם הכי נחוש בעולם, הסיכוי שלך לא לקחת עוד משהו מאוד קטן, ונניח שהצלחת. הגעת אל הלחם, זה לא לחם, זה לא המקולות של פעם. סוגי הלחמים שלא דמיינת ולא חשבת, ונניח שהצלחת לקחת את הלחם שכן תכננת מראש, עכשיו נשאר לנו בסך הכל חלב. איפה החלב? אז החלב פעם היה ליד הלחם, כי פעם רצו למכור לנו את מה שאנחנו צריכים. החלב היום נמצא בקצה הימני הרחוק ביותר של הסופר. עכשיו צריך לצאת למסע. שבדרך אל החלב שוב ידברו אלינו כל המוצרים האחרים שעדיין לא פגשנו, וישכנעו ויפתו וידברו, ואנחנו נגיע בסופו של דבר אל החלב. ספק גדול אם נגיע בלי שקיות עמוסות, או בלי שניקח כבר איזה עגלה להעמיס בדרך. הגענו אל החלב, ועכשיו צריך לסגור את המשולש עד הקופות. ובקופות הפתעה, לא משנה באיזה שעה תגיע, לא משנה באיזה יום בשבוע, לעולם לעולם, אתה תעמוד בתור. אתה תעמוד בתור מספיק זמן כדי להתרגז מזה שאתה עומד בתור, ולידך יהיה כל מה שהאדם המרוגז צריך בשביל להירגע. כלומר, שוקולדים וסיגריות. והסיכוי שלך, אחרי 5 דקות עצבניות של המתנה מתוחה בתור, שהשוקולדים מסתכלים עליך והסיגריות מבקשות את תשומת לבך, הסיכוי שלך לא להפנות את היד הופך להיות קטן וקטן. ובסוף אתה מתפתה וקונה לחם וחלב וחפיסת שוקולד ועוד כמה ממתקים שחיכו שם ליד הקופה, ויוצא ושואל את עצמך, מי קנה? ואתה אומר עצמך, כבן חורין משוחרר מכל עול, אף אחד הרי לא הכריח אותך לקנות, אני קניתי, אני רציתי, אני תכננתי. ואנחנו יודעים שלא אתה קנית. מי שקנה זה הפרסומאי, שדיבר איתך על השוקולד הזה עוד הרבה לפני כן. מי שקנה זה איש השיווק שעיצב את הסופר בצורה כל כך מתוחכמת, שלא אפשרה לך לצאת בלי, אבל בניגוד לעבדות הקדומה, ששם הכל היה ברור והכל היה על השולחן. אין שאלות, ברור מי האדון ומי העבד, הספק לא קיים יותר. בעבדות המודרנית אנחנו לא יודעים. אנחנו עושים דברים שקפואים עלינו, שאנחנו נמצאים בתוך מצבים שאנחנו לא יכולים באמת להיות בני חורין, לשלוט ולהחליט, ובכל זאת אנחנו מדמיינים שאנחנו בני חורין, שזה בעצם הדבר הכי טוב לאדון, שהעבד שלו יחשוב שהוא משוחרר, כי אז הוא תמיד יישאר כאן, כי הוא ברור לו שהוא משוחרר והכל בסדר. כך זה עובד בסופר, כך זה עובד בחיים, בדברים הרבה יותר נרחבים מאשר לעשות קניות. יש לנו בתוך חיינו מעגלים סגורים שקשה לנו לפרוץ אותם. הרגלים, התנהגויות, סגנון דיבור, מעשים, מחשבות שאנחנו לא רוצים אולי להיות בהם, לא נוח לנו, לא נכון לנו להיות בתוכם, ובכל זאת אנחנו נעים במעגל סגור ולא יודעים איך לפרוץ. ולפעמים משכנעים את עצמנו שהמעגל הסגור הזה זה בדיוק המקום הכי נכון והכי טוב בשבילנו, ואז אנחנו נמצאים שוב בעבדות המודרנית, שאם עכשיו נתרגם את זה לעולם העבדות, מה מאפיין עבד? מה שמאפיין עבד זה שאין לו את החופש לשנות, להשתחרר, לעשות אחרת, להתחדש. הוא לא יכול, לא יכול לצאת לחירות בכל רגע נתון, הוא בתוך מציאות כבולה. וגם אנחנו, בתוך החופש המדומה שלנו הרבה פעמים, נמצאים באותה מציאות ממש. יש לחפץ חיים, איזה משל מאוד יפה שהוא מדבר על שני אנשים, שוטר ועבריין, שכבולים זה לזה באזיקים והולכים. והוא שואל, חידה, אתה כמתבונן מהצד, רואה אותם, מי הוא השוטר ומי הוא העבריין? כי צריך לדעת שיש פה אחד עם מדים של שוטר, ויש פה בן אדם על אזרחי, אבל כולנו יודעים שמסתובבים בארץ שוטרים על אזרחי, שוטרי חרש. ומסתובבים במשטרה עבריינים שהצליחו להסתנן למשטרה והם הולכים עם מדים. אז כשאתה רואה אחד עם מדים ואחד על אזרחי, כבולים זה לזה באזיקים, שואל החפץ חיים, מי הוא מי? איך תדע? האם השוטר הוא שוטר אמיתי? האם האזרח הוא אזרח אמיתי? אולי השוטר הסמוי תפס את העבריין שהוא חפרפרת בתוך המשטרה? מי זה מי? צריך לחשוב על זה. אבל החפץ חיים אומר, התשובה פשוטה והיא מונחת בכיס. מי שבכיס שלו נמצא המפתח להזיקים הוא השוטר. מי שהכיס שלו ריק והוא לא יכול לשחרר את עצמו מהזיקים, הוא מסתבר העבריין. זאת אומרת שזה לא משנה מה נראה כלפי חוץ. יכול להיות שהאדם על אזרחי שנראה פה האסיר הוא בעל המפתחות. ואם בכל רגע נתון הוא יכול לשחרר את האחיזה, זה הוא בן החורין. וזה עוזר לנו להבין את המצווה הראשונה שהקדוש ברוך הוא ציווה בתורה. אם היו שואלים אנשים, איזו מצווה צריך לצוות ראשון? המצווה שכדאי לפתוח איתה את התורה, שכדאי לצוות אותה בהתחלה. אני מעריך שחלק מהאנשים היו אומרים, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. אמונה בהשם. לא לעבוד עבודה זרה. הגיוני? אולי אחרים היו אומרים, כבד את אביך ואת אמך. היו כאלה שהיו אומרים, אולי לא תרצח. יש כל מיני מצוות גדולות כאלה, שאולי כדאי להתחיל איתם. המצווה הראשונה בספר בראשית, היא באמת פרו ורבו ומילאו את הארץ. שזה הגיוני להתחיל משם. לפתוח איזו מערכה של בואו ונפרה, נרבה, נפריח את העולם. זה הגיוני. אבל המצווה הזאת, שהיא המצווה הראשונה שעם ישראל מצטווה בה, שרש"י אפילו בתחילת ספר בראשית אומר שהיא הייתה יכולה להיות המצווה הראשונה, בלי ספר בראשית, אלמלא היינו צריכים ללמוד מה מחבר אותנו אל הארץ הזאת. המצווה הזאת מפתיעה. זה מה שחשוב? בזה לפתוח החודש הזה לכם, ראש חודשים ראשון לכם לחודשי השנה, באמת. זה מה שחשוב, ואתה שואל את עצמך היום כאדם מודרני, שיש לו לוח שנה והוא לא כל כך עסוק בקידוש החודש וכל מיני הסתכלויות. כמה פעמים יצא לכם להסתכל לאחרונה על הירח זה לא כל כך מדבר אלינו הירח בשנים האחרונות. זו המצווה הראשונה. למה זו המצווה הראשונה? כי המצווה הזאת, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם לחודשי השנה, המצווה הזאת מספרת סוד שהוא בעצם הסוד היהודי פה בעולם. כל העמים עובדים, סופרים את לוח השנה שלהם לפי השמש. האמת שיש כאלה שאפילו משתחווים אל השמש בעולם הקדום. שמש, כוח מאוד חזק, מאוד יציב, סטטי, ברור, עומד במקום, למה לא להתחבר לכוח החזק הזה? ודווקא אנחנו לא הולכים עם השמש, אנחנו הולכים עם הירח. אנחנו סופרים לפי הלבנה, אנחנו מתחדשים עם הלבנה. בעצם, הלבנה היא משהו אחר. הלבנה זה סיפור של היכולת שלנו, כבני אדם, לצאת מהמעגל הסגור, להתחדש, להשתנות. הלבנה מיום ליום משנה את פניה. כמובן שבאמת היא איננה משנה שום דבר. היא כדור ענק שסופג אור מהשמש, אבל היא משנה את היכולת שלה לקבל מהשמש, או לפחות את היכולת שלנו כבני אדם לראות מה היא מקבלת. ולפעמים הלבנה נראית לנו כל כך קטנה, חלשה, מסכנה, חסרה, משתוקקת, מתגעגעת למשהו אחר, ולפעמים באמצע החודש היא מהירה בעוצמות גדולות, כולה אור גדול שאפילו יכול לאפשר לנו איזה טיולי לילה לאור ירח. ולפעמים היא שוב נחסרת, ובעצם תמונת מראה של הסיפור שלנו כבני האדם. היא מספרת על זה שכשהאדם חסר הוא יכול להתמלא, זה לא סוף פסוק. שכשהאדם מלא הוא עלול לחסר. שכדי להתמלא מחדש לפעמים צריך לקחת צעד אחורה, צריך להתמעט קצת, לפעמים מרצון לקחת איזו צעידה אחורה, נווה קטנה, שתאפשר לנו אחר כך להשתוקק, להתחדש, לחזור, לשוב. האנשים הסטטיים בעולם הם העבדים של העולם. הם תקועים במקום, לפעמים הם נראים מהאדונים הכי גדולים. יכולים להיות אילי הון ואנשים פוליטיים חזקים שיש להם כוח שליטה ואור גדול ומסנברים את כל מה שנמצא בסביבה, אבל אין להם תנועה, אין להם התחדשות, אין להם שינוי. הם מסכנים, הם תקועים במקום, הם עבדים מלאי כוח. והאנשים היהודים בעולם, אנשי האמונה בעולם, הם אנשי התשובה בעולם, זה אנשים שהם לא מאירים דווקא באור הכי מסנבר וגדול, אבל הם לא תקועים במקום. הם לא תקועים כמו השמש שלא יכולה לזוז רגע אחד אל המסלול, אל הציר, אל התנועה. היא פשוט במקומה נטועה וזהו. ואנחנו מחפשים מהלך, שינוי, יכולת לזוז. רוב בני האדם בחיים שלהם שואלים את עצמם האם באמת ניתן לשנות. האם באמת אני יכול לצאת מהמקום המוכר, הידוע, מהזירה הנוחה של חיי? האם אפשר לצאת לאיזה מסע של חידוש, של שינוי? אצל רוב בני אדם התשובה היא לא, אי אפשר. ובכל זאת יש לנו השתוקקות גדולה להתחדשות. ואז אנשים משחקים במשחק הכאילו התחדשות. איך זה עובד? למשל, אם כבר דיברנו על סופר, אז יצא ללכת עם ילדיי לאחד הסופרים ולראות לפני כמה זמן משהו שפשוט תפס לי את כל המחשבות. קטשופ. סתם קטשופ. הורדנו את הקטשופ מהמדף והייתה עליו מדבקה מבשרת בשורה מאוד חשובה. והיה כתוב שם כך. בקרוב, אותו הקטשופ האהוב באריזה חדשה. טוב, זה מאוד מרגש. שאלתי את עצמי וגם את ילדיי. למה הם עושים את זה? למה? הרי אם זה יהיה אותו קטשופ, אז אני אוהב את הקטשופ. ואם אני לא אוהב את הקטשופ, אז אני לא רוצה את אותו קטשופ. מה אתה משנה לי את האריזה? תחשבו כמה כסף הולכים להשקיע במפעל הקטשופ, בעיצוב גרפי, בהזמנות חדשות, בשינוי פס הייצור, בשביל אריזה. הם לא יגעו בקטשופ. הם ישנו את האריזה. הם ישנו את האריזה מפני שאנחנו כצרכנים מפחדים משינוי, אבל רוצים תחושה של שינוי, תחושה של התחדשות, תחושה כאילו משהו השתנה, אבל בלי באמת לתרוח. בעצם סיפור הקטשופ זה הסיפור של רוב בני האדם בעולם. אנחנו מוכנים להשקיע הרבה בלהחליף את האריזה. משעמם לנו בחיים הרגילים, אז אנחנו נקנה עציץ חדש. אנחנו נסייד את הבית, אנחנו אפילו נעבור דירה. אנחנו נחליף חברים, נחליף, נשנה. נעשה כל הזמן תנועה באריזה. נלבש בגדים אחרים, נשנה סגנון, נשנה הופעה, אבל את הדבר שהוא סוד ההתחדשות האמיתית, אנחנו מפחדים כל כך לשנות את עצמנו. קל לי בתור קטשופ, לשנות את אריזת הקטשופ, לשנות את הקטשופ עצמו, זה מאוד מפחיד. אני צריך לשכנע את עצמי שאני אותו הקטשופ האהוב, שבעצם למה לשנות? אני כל כך טוב, אני כל כך אהוב, אני כל כך מתוק, למה לשנות? רוב האנשים עסוקים במסע חיפוש יומיומי, איך אני מייצר תחושת התחדשות, בלי לתבוע מעצמי מסע אמיתי של שינוי. וזה עוזר לזמן מאוד קצר, כשמסיידים את הבית, נתחיל בזה שהצורך הרבה פעמים לסייד בית, להחליף בית, כי משהו בתוך הבית משתוקק להתחדשות, רוצה אחרת. כי הלך הרוח בתוך הבית, יחסי האנשים בתוך הבית, משהו ידלדל שם. רוצים אחרת, רוצים תנועה, רוצים התחדשות. מפחיד לעשות שינוי אמיתי בין בני זוג, מפחיד לעשות שינוי אמיתי ביחס הורים וילדים, מי יודע מה ייפתח שם, מה יתגלה שם. זה גם יתבע עבודה מאוד מאוד גדולה. הרבה יותר נוח לנסוע לחול איזה נופש ולחזור, להזמין באמת איזה מעצבת פנים שתעצב את הכאילו פנים, אבל זה יישאר בחוץ, את הקירות, את הדלתות, את כל מה שהוא לא באמת נמצא בתוכנו. בא הקדוש ברוך הוא, והמצווה הראשונה שהוא בוחר להגיד למשה, זה תגיד לעם ישראל, לעם העבדים האלה, שתקוע בתוך מציאות סבוכה כבר כמה מאות שנים, שלא יודע שאפשר לשנות, שלא מאמין שאפשר אחרת, שחי בתוך המצרים שעובדים לאלילים, אליל זה דבר תקוע, סטטי, לא זז, לא מתחדש, תאמר להם, אנחנו הולכים לדבר בשפה חדשה שעוד לא מוכרת בעולם, היא שפת ההתחדשות. אנחנו הולכים להתחבר אל הלבנה. אנחנו הולכים לגלות שינוי, לגלות תנועה, לגלות התחדשות. אנחנו הולכים להתחדש כמותה. אנחנו הולכים לפעמים להסתכל במראה ולראות את עצמנו כירח חסר ולא להיבהל. כי הירח החסר עוד יתמלא. ומה יהיה אם הם ישאלו, אבל זה בלתי אפשרי, וזה לא יכול להיות, ויש לנו כל כך הרבה הרגלים ישנים שאנחנו לא יודעים איך להשתחרר מהם, אז תאמר להם, היום הזה, אתם הופכים לעם. משהו חדש מתחיל לקרות לכם, משהו חדש מתאווה. זה לא מה שהיה פעם. אגב, זה מה שקורה לנו בתחילת הגדה של פסח. אחד המשפטים שאנחנו אומרים שם, מעורר שאלה ואנחנו לא תמיד שמים לב אליה. בדרך כלל, שלוש פעמים ביום, האדם עומד בתפילה, והוא מאוד גאה להזכיר את אבותינו הראשונים והקדומים. ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. איזה יופי, איזה אבות נפלאים יש לנו, יש לנו במה להתגאות. טוב, מגיעים לליל הסדר, הלילה שחוגג את הפרשות האלה שאנחנו קוראים בבתי הכנסת. מגיעים לליל הסדר ואנחנו שוב מזכירים את האבות שלנו, אבל אנחנו מזכירים את זה עם פנים נפולות. מתחילים? מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. טוב, אז מה אתה מזכיר את זה בכלל? למה להזכיר שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? תעזוב את זה, עזוב. מה? תרח, אבי אברהם ואבי נחור. ממתי תרח זה אבא שלנו? מה פתאום תרח? לא שמענו על תרח, לא קשורים את ה... האגדה רוצה לומר לך. שים לב, תסתכל אחורה, מה אתה רואה? תרח. עכשיו שתשאל את עצמך, בתור בן... בן של בן של בן של בן של תרח. מי אתה? אני בן של אברהם, אבל אברהם הוא הבן של תרח. נכון. אבל אברהם, מה שאברהם הצליח לעשות, זה למרות שהוא בן של תרח, ולמרות שהוא בעצמו היה עובד אלילים ומוכר אלילים עד גיל 48, הוא מאמין עד הקצה בסחורה שהוא מכר. האדם שהיה שקוע בדיוק באותם מקומות שמהם אנחנו רוצים להשתחרר, אברהם אבינו ביום אחד, אולי לא ביום אחד, אולי זה היה תהליך ארוך של שאלות, של אומץ לחשוב אחרת, לשנות, אברהם אבינו מוצא אומץ להתחדש. יש מדרש שאומר שאברהם אבינו בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אני רוצה לשנות. אני רוצה לעשות אחרת, אני רוצה לצאת לדרך חדשה, אבל מה יהיה עם כיבוד הורים? אני מחויב לאבא, ולאבא יש דרך, ויש לו את חנות האלילים הכי מפורסמת באזור, והוא יישבר כשהבן שלו יחרוג מהדרך, ויש לו מחויבות אל אבא. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך אני פותר מכיבוד אב. מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? אתה, בתור ההתחלה של מה שהולך להיות בסוף עם ישראל, אתה מתחדש לגמרי. בלי מחויבות לעבר, בלי קבילה אל העבר, בלי הכרח להמשיך בתור רוטינה את מה שהיה מאז ומקדם. לך אני פותר מכיבוד אב. איך אפשר באמת לצאת ממעגל סגור? איך אפשר לשנות? כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון לחודשי השנה, הוא בעצם אומר לו, בדרך כלל בן אדם רגיל להסתכל על העולם בגובה עיניו, להסתכל כאן, מה שהעין רואה. בדרך כלל מסתכלים למטה, לרצפה, למרחב החיים שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, החודש הזה לכם, תסתכל, תרים את הראש. תרים את הראש למעלה, יש מרחבים מעל ומעבר לעולם הרגיל הזה. בתוך העולם הרגיל הזה, כולנו עבדים באיזשהו מקום. עבדים של החומר והיצר וההרגל והמחויבות המשפחתית וכל מיני מערכות שאי אפשר לצאת מהם. תשתחרר. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אבינו. כתוב שהקדוש ברוך הוא הוציא את אברהם. כשאברהם שאל, מי יודע, באמת יהיה לי ילד בגיל כזה? באמת לא ישמעאל יהיה הילד היחיד? כי בדרך הטבע זה נראה שהכל כבר אבוד וסגור. והקדוש ברוך הוא אומר לו, צא החוצה, ספור את הכוכבים. רש"י אומר שם, אמר לו, הרים אותו מעל הכוכבים, אמר לו, צא מהצטגננות שלך. אנחנו לא כבולים למרחבים של טבע, של גורל, של מזל. אפשר לצאת מעל, מעל ומעבר לכל המערכת הזאת. איך יוצאים? אז בליל הסדר יש עוד דבר שמקורו בפרשה שלנו, בפרשת בו. הילדים בפרשת בו שואלים שאלות. הם סקרנים. אנחנו התרגלנו בחיים שלנו ששאלת שאלות היא מאוד מפחידה, היא מאיימת. הורים לא תמיד אוהבים שאלות עמוקות מדי. מורים מפחדים מהילדים הסקרנים מדי ששואלים שאלות, כי הם מערבבים את המערכת, מיוחד שאלות כפירה, שאלות מערבב את המערכת, זה מלחיץ אותנו, אנחנו אוהבים סדר, כל דבר במקום, יש תשובות לכל דבר, הכל מסודר. והנה ראה איזה פלא, שיש ילד אחד בפרשת השבוע שלנו שהוא לא שואל שאלות. וגם בליל הסדר יש ילד שלא שואל שאלות, ומה אנחנו עושים לו? הילד שאינו יודע לשאול, הוא הילד מבחינה אמונית שהכי מפחיד אותנו. אנחנו מחויבים לעורר אותו לשאול שאלה. אל תסתפק במה שאתה רואה, אל תחיה במעגל סגור, אל תישאר עבד של המובן מאליו. תשאל. אם יהיה לך אומץ לשאול, אולי תגלה עולמות אחרים שלא ידעת עליהם. אף עבד לא יצא לחירות אם הוא לא ישאל שאלות על הקיום שלו כעבד. אף עבד מודרני, אף עבד של היום לא יוכל לשנות את אורחות חייו, להשתחרר מכבליו, אם לא יהיה לו אומץ לשאול, אם אפשר, אולי צריך, שיהיה גם אחרת. ולכן כל אל הסדר שלנו הוא עטוף בקושיות, עטוף בשאלות. אנחנו מאוד רוצים אנשים מאמינים שהם לא סגורים בתוך תשובות בנאליות וקטנות, אנשים סקרנים, אמיצים, שואלים שאלות. בזכות השאלות יש התחדשות, בזכות ההתחדשות יש תנועה פנימית, אנחנו לא נשנה את האריזה של הקטשופ, את הקטשופ עצמו, את עצמנו, החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון לחודשי השנה, והוא מה שיאפשר לנו לצאת לחירות אמיתית. שלום, שלום.